עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. מילה טובה למשה בוגי יעלון ולאבי ניסנקורן, שניים שפרשו מהמרוץ ביממה האחרונה. לדעתי שני אנשים ראויים שקיבלו החלטות רעות, שני אנשים טובים שהיו פוליטיקאים גרועים, שני אנשים שבאו ממניעים פטריוטיים וציוניים, אבל זה לא הסתייע. אני מודה ליעלון על כל מה שעשה למעננו, מאבו ג'יהד ועד הצוללות, וגם לניסנקורן על ההסתדרות ועל משרד המשפטים. מאחל להם בהצלחה בהמשך, ואומר לעצמי שהפוליטיקה בלי שניהם היא לא מקום יותר טוב, אולי פחות טוב, אבל זה מה שיש, אז עם זה נאלץ להסתדר.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. גיא זוהר בפינתו מהצד השני שבתאגיד כאן 11 מתח ביקורת על החלטת התאגיד לפסול תשדיר שירות של ארגון להבה למניעת התבוללות. התשדיר סיפר על יהודיה שהתחתנה עם ערבי ורצתה לחזור לחיק העם היהודי והבטיחו עזרה במקרים דומים. טוב, כולם כמעט שונאים את להבה ויודעים שזה ארגון גזעני, אבל אותו תאגיד אישר תשדיר שירות זהה כמעט לגמרי של ארגון הלל המעודד חוזרים בשאלה ומבטיח להם תמיכה. להבנת התאגיד מותר לסייע לחוזרים בשאלה, אסור להיאבק בהתבוללות, זה גזעני ביניהם. כשהייתי בכנסת הגיש יוסי ביילין הצעת חוק לפנות את הישראלים מחברון. ההצעה אושרה בלשכה המשפטית של הכנסת. עשיתי העתק הדבק והגשתי הצעת חוק לפינוי הפלסטינים מחברון, והלשכה המשפטית של הכנסת פסלה אותה בנימוק שההצעה שלי גזענית. כשהראיתי ליועצת המשפטית של הכנסת שהנוסח זהה, ביקשה שאנסה לרגע להיכנס לנעליה. אמרתי לה שאינני יכול כי שתיהן שמאליות.
גם הפעם אני אצפר את הבדיחה הזאת, תגיד לי.
אבל זה, תשמע, זה נכון. אתה ראית את גיא זוהר?
לא, יטריל אותי כבר בבוקר עם זה ינון מגל, ואני כמובן, אם זה אותה אותו נוסח וכאן הוא נדחה וכאן הוא מאושר, זה לא טוב, אבל מה שאמרתי לו, ואני אומר גם לך, אני לא חושב שזה אותו ארגון. אני מאוד אוהב את הלל, ואני קורא לכולם לתרום לי הלל, ואני מכיר טוב את הפעילות של הלל. הלל, כשאנשים שיצאו בשאלה באים ומבקשים עזרה בדירה, במלגה ללימודים, זה מה שהם עושים. הם לא יוזמים, הם לא מנסים להוציא אנשים בשאלה, זה לא מעניין אותם כחילונים. אתה יודע שהמוטו שלנו בחיים, חיה ותן לחיות, איש באמונתו יחיה, לא מפריע לי שיש חרדים, לא מפריע לי שיש דתיים, לא מפריע לי כלום. להבה זה ארגון שמחפש את המתבוללות.
זה לא בעיה. אם יש יהודיה,
לא, לכן אמרתי, אם הנוסח
ערבי. היא התחתנה עם ערבי, והוא היכה אותה מכות רצח, והסתבר שהיא האישה השלישית, והיא מחפצת דרך להיחלץ משם. וארגון להבה מציע לה דירה וסיוע משפטי, הם עושים בדיוק אותו דבר לצורך העניין. אתה פוסל אותם על מה שאתה יודע עליהם, ולא על המעשה עצמו, או על הכריזה.
יהודיה התחתנה עם ערבי, ופיצות אותה במכות, ומבקשת עזרה ולהבה עוזרים לה, סבבה, לגמרי. אבל שנינו יודעים מה אריה? שהם מנסים למנוע ב-preemptive strike, במכת מנע מלכתחילה, את כל הקטע הזה של ההתבוללות.
אז אל תאשר להם תשדירים כאלה, אבל אם הם מציעים עזרה משפטית.
אין ויכוח לגבי גיא זוהר, אין ויכוח. אני אמרתי, אני כל בעיה. אם זה אותו נוסח וזה פה נפסל ופה לא, יש פה תקלה, נכון? לגמרי. טוב, בסדר, יש שמה, קרדיטים למשל, זה אפרת קורמן, העורכת והמפיקה, ועידו כהן אחראי על השידור, ובוא רגע נסגור אותו פה את הפינה של המשאלים, דווקא אני מרוצה מעצמי קצת עם המשאל ששאלתי היום, אבל קודם אתמול. אתמול שאלנו, אם הייתם המשטרה, מה הייתם עושים עם הלוויה החרדית? 3,752 מצביעים ומצביעות.
חילונים השיבו.
לא, לא, לא בטוח. שים לב. 36% אמרו כלום, אין מה לעשות.
זה חילונים מיואשים.
בדיוק, חילונים מאוד מיואשים. 26% אמרו נכנסים בכל הכוח. 27% אמרו כנסות לכולם, כאילו ביבי לא יבטל את זה אחר כך. ומספר שקצת מציק לי, אריה, 12% אמרו לעצור את רפי רותם. תחשוב רגע,
חלקם לא מכירים את רפי רותם, אז אני לא מציע להם להזדהות בשמם.
מדובר פה בערך ב-400 ומשהו איש מתוך 3,000, זה לא דבר של מה בכך, אבל הוא פשוט רגיל כבר, אז אולי זה באמת הפתרון הזה. עכשיו שאלתי, בטוויטר, כן, של 103, שלי, אריה גם אמור לרטוויט את זה, אחרי ניסנקורן ויעלון, הבא שצריך לפרוש הוא, אחד חולדאי, שתיים אופר שלח, שלוש גנץ, שים לב לארבע, מצאתי פה קומבינה, שלושתם וגם זליחה. אתה מבין מה קרה פה, כן?
כן.
כי רצינו את שלושתם, ומצד שני אין מספיק אופציות, אז דחפתי את זליחה, קיצור עשיתי פה איזושהי קומבינה מקומבנת. זהו, אז נדמה לי שבסך הכל, מה שנשאר לנו עכשיו, כדי להתקדם סוף סוף, זה להגיד על מה לא נדבר היום.
נתניהו מציע לסמוטריץ' אישורי בנייה במזרח ירושלים תמורת חבירה עם בן גביר, זאת חרפה. אם אתה חושב שצריך לבנות בירושלים, למה אתה עושה מזה מסחרה פוליטית?
בגלל העיכוב בטיסות החילוץ, פרופסור חצרוני תקוע בטורקיה, שקוייך שישאר.
בגלל הסגר נתניהו יקצר את תוכנית ביקורו במפרציות לשלוש שעות במקום שלושה ימים, באסה.
מבקר המדינה קבע כי הליכודיאדה היא תרומה אסורה וכנסת הליכוד. רגע, יש מבקר מדינה?
אם בסקר עם 505 נשאלים היו 0.2% תמיכה ביעלון או בלוי אבקסיס, זה אומר שאדם אחד הצביע בשבילה בסקר. מה זה אומר על דני אטום עם 0.1%?
אחד, רק קשיש. הסכם דיפלומטי ראשון מסוגו בעולם נחתם בשיחת וידאו בין ישראל לקוסובו. תיירות גם תהיה בזום.
מדה הודיע שהשלימה את חיסון כל דיירי בתי אבות. שכוח.
האתר של הפריימריז במפלגת העבודה קרס, כנראה בגלל עודף מועמדים.
ארכיון הקהילה היהודית בעיראק נשדד על ידי השלטונות בשנות ה-50, הוחרם על ידי הצבא האמריקאי ב-2003. עכשיו האמריקאים רוצים להחזיר את זה לעיראק, במקום לנו, זה שלנו.
שערוריה, אמיתי. טוב, תשמע, יש קורונה, יש פרישות בפוליטיקה, יש הרבה דברים פה, ואנחנו נפתח באיראן, כי זה מעניין, ונגיד שלום לאלוף מילואים יו איילנד, שעבר ראש המועצה לביטחון לאומי וראש אגף מבצעים אלן.
ערב טוב.
אלן, שלום, ערב טוב.
אני חושב שהבקיאים, נניח אתה, גם אני, לא מופתעים מהאמירה הזו, וכל זאת היא נאמרה היום, ועל ידי לא פחות ולא יותר משר החוץ האמריקאי החדש, אנתוני בלינקן, שאמר שתוך שבועות איראן עשויה להשיג חומר, מספיק חומר בקיא לייצור נשק גרעיני, שזה במשתמע, בזכות היציאה, במרכאות אני אומר, של ארצות הברית מהסכם הגרעין, איראן התקרבה ממרחק של שנה וחצי, שנתיים, ממרחק של שבועות מפצצה. זה אמיתי או שהוא הגזים?
זה לא שזה לא אמיתי, זה פשוט לא מדויק, או לפחות חלק מהפרשנות היא לא מדויקת. אז בואו נחדד קודם כל עניינית ומקצועית את העניין, ואחרי זה משמעות אולי פוליטית. על מנת שיהיה פצצה, צריכים שלושה דברים. אחד זה באמת להשאיר אורניום בכמות ובאיכות מספקת. הדבר השני שישנה תוכנית צבאית, דהיינו היכולת להפוך אורניום מאושר לפצצה, זה שלב בפני עצמו. והדבר השלישי שאת הפצצה הזאת ניתן יהיה להרכיב על ראש של טיל או על מטוס. כשדיברו לפני שנתיים, שלוש או יותר, על זה שאיראן היא שנה, שנה וחצי מפצצה, הערכה הייתה שזה על מנת שיעשו בו זמנית את כל שלושת הדברים. מה שבעצם אומר שר חוץ האמריקאי, וזה לא לגמרי מפתיע, שאת המרכיב הראשון של העשרת אורניום בכמות מספקת לפצצה, האיראנים מסוגלים להשלים תוך כמה שבועות. זה לא לגמרי מפתיע, זה לא רחוק גם מהערכות בישראל. אולי בישראל דיברו על 3-4 חודשים, אבל אין בזה הבדל גדול. השאלה היותר מעניינת, ואני לא יודע מה התשובה, הוא גם לא התייחס אליה, מה לפי דעת המודיעין האמריקאי, הסטטוס של שני המרכיבים האחרים, שזה מה שנקרא התוכנית הצבאית והתוכנית להפוך את זה או לשים את זה על ראש של טיל.
מה שנקרא קבוצת הנשק.
הייתי אומר, אפילו אם באמת תוך שבועות הם מסוגלים להגיע למספיק חומר מאושר, אז הערכה היא שעד שהם יעשו גם את הדברים האחרים, זה סדר גודל, אגב, לא גדול מדי, אבל הוא נגיד חצי שנה, 8 חודשים, גם זה מחר בבוקר וגם זה מתחיל.
והשאלה שלי היא, האם בלינקן אומר את זה כאזהרה או כאליבי? תראו, זה מה שהושג לא במשמרת שלנו, זה מה שקיבלנו, אין לנו מה לעשות.
אז שאלה טובה, אני לא יודע, אני דווקא הייתי מנסה להיות יותר אופטימי בעניין הזה, משום שמעבר לעובדה שהוא ציין את זה בתור עובדה, וזה לצורך העניין, טוב, קודמי לא, קודמי קשל, ולכן קיבלנו מצב רע, תדעו לכם שזהו המצב, הוא בכל אופן הוסיף בתוך הדברים שלו גם אמירות שהוא מקווה להגיע עם איראן להסכם, עד כאן אמירה מתונה, אבל גם שהוא מקווה שההסכם יהיה הסכם יותר מעודק או יותר טוב, ומהבחינה הזאת יש פה איזשהו מין מסר כפול האיראנים, אבל כפול במובן החיובי, אנחנו רוצים לדבר איתכם, אנחנו מבינים איפה אתם נמצאים, אבל שלא תחשבו שאנחנו נזחל על ארבע להגיע בדיוק לאותו הסכם שהיה אז. אני חושב שזה נקודה פתיחה די טובה, בסך הכל אני רואה בחיוב את ההצהרה הזאת.
הבעיה שלי איתם, אלוף מילואים איילנד שלי, כן, הקטן בתור פרשן, זה ש... הדמוקרטים מגיעים למסע ומתן עם איראן מלכתחילה בצורה מפויסת, אולי קצת תבוסתנית. שם היה היתרון הגדול של טראמפ, הוא התנהג כמעצמה, הוא התנהג כמו הגורילה שיושבת איפה שהיא רוצה, והאיראנים ידעו כבר לתמרן אותם, ואתה יודע, לייצר פה מסע ומתן של שנתיים, בינתיים יורידו להם את הסנקציות, בסוף זה ייגמר עם רבע קוסמטיקה על ההסכם הקודם, ואני כבר שומע את הנאום של ביבי וכו' וכו'.
אז זה כמובן יכול להיות, אבל זה תלוי בכלים שהאמריקאים החליטו להשתמש בהם. אני מסכים איתך שברגע שאתה אומר לאיראנים, אני רוצה לחזור להסכם, אתה מראש שם את עצמך בנקודה יחסית נמוכה, אתה גם לא אומר לאיראנים מה יקרה אם הם לא יגיעו להסכם, ולכן ברגע שאתה מגיש רק את היד הרכה ולא משתמש גם ביד אחרת שיכולה לאיים, אז אתה בעצם נכנס למסלול לא טוב. אבל עדיין יש לאמריקאים לפחות שני דברים שיכולים לשמש אותם, וזה שאלה אם הם יחליטו לעשות אותם. הדבר מספר אחד, על מנת להגיע להסדר טוב מאוד עם האיראנים, או טוב בהרבה, כנראה כדאי שותף פעילה ובצד שלהם של פוטין. עכשיו פוטין נמצא בהרבה מאוד צרות מבית, אנחנו שומעים איזה הרבה מאוד דברים אחרים, והשאלה היא אם האמריקאים ירצו לעזור לו, או לפחות להוריד ממנו לחץ של סנקציות על אוקראינה ועל דברים אחרים, במשתמע לא להביע ביקורת על הבעיות הפנימיות ברוסיה, וכתוצאה מזה להביא את פוטין לעמדה שתתיישר יותר עם העמדה האמריקאית מול איראן. זה דבר שלא היה קיים לפני כן, וזה כן יש כלי שיש לו מחיר, אבל השאלה כמובן מה יותר חשוב. והדבר השני, זה ביידן ינסה לחבר כמובן לתוך העמדה שלו את כל עמדת המדינות האחרות, ודאי האירופאיות, לא רק במובן שיסכימו לחזור להסכם, אלא יסכימו איתו לגמרי לדבר בשפה אחידה מול האיראנים, גם ברמת הדרישות. ואם הוא יעשה את שני הדברים האלה כהלכה, כולל על ידי הפגנה של כוח צבאי או נכחות צבאית, וכולל חוסר סובלנות לכל מיני פעילויות איראניות כאלה אחרות בעיראק ובמקומות אחרים, ניתן יהיה להגיע להסדר יותר טוב. השאלה אם זה הדבר הכי חשוב לביידן, ועד כמה הוא מוכן יהיה לשלם מחירים, אפרופו פוטין או במסגרות אחרות, למען משהו שלפחות בעינינו כישראלים הוא הכי חשוב.
הזכרת את האירופים, כשהאמריקאים פרשו מההסכם, בעצם איראן החלה להפר אותו וגם הודיע שהיא מפרה אותו, והיא מפרה אותו מול האירופים, כי האמריקאים פרשו. יש איזושהי תגובה מצד אירופה להפרות האלה?
התשובה היא לא, במשתמע, האירופאים, כאילו במסגרת הפר פליי, אפילו קיבלו בצורה מסוימת את ההפרות האיראניות, כי מה הם אומרים? הם קיבלו את הנרטיב האיראני שאומר, אני האיראני נתתי 100 וקיבלתי בהסכם 100. האמריקאים יצאו בהם, אז התמורה היא כבר לא 100, התמורה היא רק 80. אז אם ככה, גם השני, איראן נותנת, לא יהיה 100 אלא 80, ואני חוזר בי בדברים שהסכמתי לפני כן. זה כאילו, או הכל או לא כלום מבחינתם, או הכל או רק חלק, ולכן האירופאים קיבלו את ההסבר האיראני הזה לצערנו, אבל פה אני כן חושב שלביידן יש איזשהו יתרון. אגב, אמריקה, האירופאים עשו את מה שהם עשו, נהגו כפי שהם נהגו, מעבר לטענות אחרות שיש לנו נגדם, משום שגם טראמפ לא ספר אותם, ולא היה להם שום סיבה בריאתם לעזור למישהו שרק מוקיע את נאטו ואת האיחוד האירופי, ותוקף אישית את נשיא צרפת ואחרים, ומי שהייתה אז ראש ממשלת אנגליה. אני חושב שביידן יכול כן לייצר חזית אירופאית, שלא רק שהאמריקאים יתיישרו עם האירופאים, אלא האירופאים בחלקם גם עם האמריקאים. עוד פעם, שאלה כמה אנרגיה הוא ישקיע בעניין.
טוב, סגרת לנו את הפינה, אני סתם בסקרנות נזכר פתאום בפרסום מסוף השבוע, פרסום רציני, שואל את עצמי, ראית אותו, שטראמפ היה סוכן שהרוסים גייסו לפני 40 שנה כבר. ראית את זה?
אני ראיתי את זה, זה נשמע כאילו מדהים, פנטסטי, אבל אני חייב להגיד שיש בזה סוג של היגיון מסוים. הסוכן זה לא בהכרח אדם, לא, זה לא בהכרח אדם שיודע שהוא סוכן. זה לא בהכרח אדם שאומר, טוב, אני מעכשיו בוגד במולדתי ואני במודע וביודעין פועל לטובת מישהו אחר. סוכן בעולם הזה זה מישהו שהוא הרבה פעמים משותה במידה רבה, ואתה נותן לו דברים שהוא נורא נורא רוצה אותם, במקרה הזה חנופה לפחות על פי המאמר, ואתה מקבל ממנו דברים שהוא לא שם לב שהוא עושה לטובת מישהו אחר ולא לטובת המדינה שלו. וטראמפ, שלא יותר מדי מתייעץ עם אנשים אחרים, וגם אין לו מי יודע מה ביקורת עצמית, יכול להיות שיעשו עליו מניפולציות שהן בחלקן באמת היו והן נכונות, וזה מאוד מתאים להלך המחשבה הרוסי, הייתי אומר בכלל של ארגוני מודיעין, איך מגייסים אנשים. נטרים נקודת תורפה של מישהו ועובדים עליה, ואצלו החנופה כנראה נקודת תורפה.
אז סגרת לנו גם את הפינה הזו, אלוף מילואים גיורא אלן, תודה.
תודה רבה.
משה מוץ מטלון, שלום.
שלום לך, מה שלומך?
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו סוחבים. מוץ הוא הרבה דברים, הוא היה יושב ראש ארגון נכי צה"ל, היה חבר כנסת, היה חבר בתלם, והוא חבר אישי קרוב הרבה מאוד שנים של משה בוגי יעלון. בוא תגיד לנו מה אתה מרגיש היום.
מרגיש מה שעם ישראל צריך להרגיש. אני חושב שזה אובדן של איש ראוי שבהנהגת מדינת ישראל. איש ישר דרך, איש מרחים, איש שהלך עם האמת שלו. לא זיגזג בה, זה גם שילם מחיר.
זה אומר שאנשים מסוגו לא מתאימים לפוליטיקה?
זה אומר שהפוליטיקה הנוכחית, ואתה מכיר את הפוליטיקה הרבה שנים, השתנתה, וכנראה שלא, יש שמות על המגרש, אני לא רוצה להתחיל להזכיר אותם, כי הם כאלה שיעלבו כמה הם לא ראויים.
אבל הייתה תחושה, אני גילוי נאות מאוהביו של בוגי, אני באמת מעריך אותו המון המון שנים, לאורך כל הדרך, והוא גם אמר אמת, גם כשזה אותי למשל עצבן, הוא הראשון שזיהה את ערפאת כשקרן, אחרי עידן השלום, והרבה דברים. אבל עדיין הייתה תחושה שמשהו שם לגמרי, עד הסוף לא אפוי. אני לא אומר את זה ברמה של תרלול, אלא כאילו מה קפץ עליו פתאום, שאלנו את עצמנו שהוא רץ ואמר שגדי איזנקוט הולך לרוץ איתו. עכשיו הוא קיבל הצעה מיאיר לפיד להיות מקום שני. רק תעזוב אותך מהקשקוש הזה של תלם, כי זה פיקציה. לפיד אמר לו את זה, ולפיד כנראה צדק. כאילו, התחושה שלי מוץ זה שהוא סדרה מתמשכת של החלטות לא טובות.
גילוי נאות, אני בדעתך. אני גם בעניין לפיד אמרתי לו שיאיר צודק, הוא למד את הלקח, אז אמרתי לו עליך הוא סומך, אבל אם אתה תכניס עוד אנשים מהניסיון הרע שלך הוא כבר לא יכול לסמוך עליהם, ולכן הוא מבקש לעצמו את יש עתיד, כי יש עתיד הוא מוצא לך מקום שניים. בוגי חשב בכנות מבחינתו שתלם בנפרד מיש עתיד יכולה להביא מספר מנדטים, ובחיבור שיהיה בעתיד, בשיתוף פעולה, הם יזכו בעניין. עכשיו שהוא טעה פה בשיקול הדעת שלו, היא משער שישנם אנשים שיצאו לו כך, יצאו לו אחרת. אני סבור שהוא עשה פה טעות, גם אמרתי לו, תרם הטעות, אבל זו החלטה שלו. הוא האמין, הוא מאמין, זה איש שמאמין בדרך, זה איש ש... אתה מכיר אותו, אתם שניכם מכירים אותו, אתם עברתם איתו איזה כברת דרך. האמת שבו לפעמים לא נותנת לו להגל את הפינה שבפוליטיקה לפעמים צריך להגל. ולהגיד, אוקיי, זו המציאות, אני מסתכל לה בעיניים, אני אומר, אוקיי, זה הסיפור, אני מספר שתיים עם יאיר לפיד, ואנחנו מריצים קדימה את המהפך שאנחנו כולנו משווים אליו. הוא לא היה שם, הוא כנראה היה במקום שהוא אמן שתלם מסוגלת להביא מנדטים.
תגיד.
לגבי אייזנקוט, אני יודע שהיו מגעים ביניהם, אני יודע שיש הערכה הדדית רבה ביניהם, אני משער שהיו דברים בגו, כנראה לא מספיק אפויים ולא מספיק מבושלים כמו שציינת.
אני מנסה לזכר אם בוגי מינה את איזנקוט לרמטכ"ל, רגע יש לי איזה בלקאוט, אבל ברור שיש ביניהם...
לא, אחריו... כשר ביטחון.
כשר ביטחון. כן, אריה.
תשמע, השאלה אם מתוך היכרותך עם בוגי, האם האיש עוד יחזור לפוליטיקה, או שהוא יתרכז מעתה בקמפיין לריכוז ענף הרפת בגרופית?
לדעתי הוא לא חוזר להתגורר בקרופית, כי אז הוא לא יוכל לרכוב איתי אופניים בבקרים, זה קצת רחוק.
אוקיי.
למה? אתה תיסע לגרופית ויש שם אחלה כביש הערבה, מה קרה?
אגב, אתה צודק, יש שם מסלולים נהדרים.
יש שם מסלולים נהדרים, מוץ.
זה נכון, נכון. אבל אני לא חושב שהוא ייעלם לחלוטין מהמפה, הוא ימצא לעצמו את הנישה שהוא יוכל או לפחות ינסה להשפיע. תראה, מדינת ישראל אצלו היא לפני כל דבר אישי, ויש דברים שאני יודע שהוא מעמיד את מדינת ישראל לפני דברים הרבה יותר מפתים ברמה האישית שלו. והוא עמד בהם. ואני מעריך שזה לא ישתנה פתאום עם ההחלטה הזו שהוא קיבל. שאלה איזה מסלול הוא ימצא לעצמו, איזה נתיב הוא ינתב לעצמו. אי אפשר לדבר איתו, אתה יודע, על עסקים. אומר המדינה לפני הכל. אני חייב ש... ולא כאמירה, לא כקלישה, הוא מאמין בזה, אתם יודעים שהוא מאמין בזה. הוא נכנס למקום שהוא רואה בביבי נתניהו סכנה קיומית למדינת ישראל, והוא לקח את זה כמטרה להעיף את האיש הזה מהשלטון, בכל מחיר, תראו לאיזה פשרות הוא הלך במהלך הדרך, כולל תמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ אז על אותה הצבעה ידועה, וזהו, הוא נכשל.
והוא הולך הביתה ונתניה ראש ממשלה?
בינתיים בין הנכון, הוא ראש ממשלה, ופעם אני אמרתי לך באיזה שיחה שהוא הגיע לקו פרשת המים, כנראה שאני הקדמתי את המאוחר.
לא, אל תהיה, גם אני הקדמתי, זה בסדר, הקדמנו ביחד. מוץ, רק בריאות.
תודה רבה לך.
תודה.
בריאות לכולנו, ושנחזור להיות עם אחד, זה קשה, קשה מאוד מה שקרה.
לא פשוט בכלל.
נכון, תודה לכם.
תודה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, שלום.
שלום לך, ערב טוב. טוב.
גם, הרי גם לך.
אז אתה קודם כל חובק רכה נולדה חדשה, את מירב בן ארי, מצטרפת חברת הכנסת לשעבר מכולנו, שאגב, שוב גילוי מאוד, אני מאוד מסמפת, פעילה חברתית, בחורה מאוד נמרצת ליש עתיד, בכלל אתם נראים בתנופה.
רגע, שנייה רגע, רק ברשותך, נצטרף למילים האחרונות על בוגי, גם אני חושב שבוגי דוגמה לבן אדם ש... באמת שם את המדינה לפני הכל, כמו בצבא, גם בפוליטיקה. עכשיו למרב.
כן.
אנחנו בתנופה, ומרב היא אחלה בחורה, גם כשהייתה בכנסת. במידה מסוימת, אני חושב שהרבה, רוב הזמן היא הרגישה חלק מאיתנו, מיש עתיד, ואני שמח שהיא איתנו. מאוד שמח אפילו.
עכשיו לזירה העיקרית שאתם מתמודדים בה, באמת על קולות הבוחרים, השאלה אם האוריינטציה עכשיו מחייבת אתכם לצאת נגד החרדים כדי לזכות באהדה הציבורית שיש לכל מי ששונא אותם.
תשמע, אנחנו לא עושים דברים שהאוריינטציה הפוליטית מחייבת אותנו, אתה יודע, לא עושים שקר דעת קהל. העמדה שלנו לגבי החרדים היא ארוכת שנים, אני חושב שהטרמינולוגיה שלנו להתמתנה, אנחנו, לא צריך, מיותר להגיד בסונים חרדים, אבל אני אגיד, אנחנו חושבים שיש הרבה דברים בהתנהלות של המדינה מול החרדים שחייבים להשתנות. אני חושב שהסיפור הזה שאנחנו רואים בהפגנות, הוא גם אם זה מיעוט, אבל זה מיעוט די גדול, צריך לומר את האמת, זה תוצאה של סוג של נורמות התנהגות שהמדינה הפשרה להם, נורמות חשיבה, וכל פעם יצא לנו במקום אחר. זה יצא לנו על הפגנות על גיוס, זה יצא לנו על אי הקפדה או ביזוי של הנחיות הממשלה על קורונה, וכל פעם אנחנו לא יודעים איפה זה יצא, עד שלא הם ישתלבו, נשלב אותם יותר בחברה הישראלית, עד שלא יהיו שם לדוגמה מקצועות ליבה שיאפשרו להם להתפרנס בכבוד, לחיות בכבוד, זהו. אני לא צריך להגיד לכם.
אבל אם אתם לא מבינים את הקמפיין הזה, ליברמן לוקח את הקולות האלה.
ואולי זה טוב לכם.
סליחה, בן, אתה אמרת קודם שאנחנו בתנופה. אכן, אנחנו בתנופה. אנחנו בתנופה בגלל שאתם יודעים, אתם גם אריה וגם בן יודעים, שאנחנו עם כל הפיתויים ועם כל, גם באופן אישי, לא יודעים, לכל אחד מאיתנו, לרבים מאיתנו, עמדנו על עקרונות, לא מצמצנו, ויתרנו על ג'ובים, ונשארנו נאמנים לדרך, ויאיר לפיד, צריך לומר פה, אתה יודע, כולם אומרים צריך גנרלים, צריך זה, יכול להיות גדל בגלי צהל, אם כולם ככה גדלים בגלי צהל, אולי לא צריך לסגור את התחנה. בגלל שבסוף אתה רואה מנהיגות, אתה רואה התנהגות ערכית לאורך זמן.
הוא בדלבי במחנה לדעתי, לא בגלל
יצור. סליחה, במחנה.
אתה התבלבלת בין הג'ובניקים.
לא, אז צריך לסגור, אז באמת צריך לסגור גם את גלי צהל.
אתה מבין, הבן אדם היה ראש אקה, לא יודע מה זה רדיו ואיתו.
בסדר, במחנה סגרו, נסגור גם את גלי צהל.
אני חשבתי שצריך לסגור
את המחנה. לסגור הכל, יאללה, תסגרו הכל.
עם גלי צהל קצת טעיתי, אבל כן, אני מסכים לדעת שר הביטחון עכשיו. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שאנחנו באמת בתנופה, בלי קשר ללאום על החרדים.
טוב, אז אפרופו הלאום על החרדים, מה אתה חושב מול נניח שתי הלוויות הרצופות אתמול, אצבע בעין, זה קטן על התיאור הזה, וכאילו מה עושה? מה היית עושה? לפיד עכשיו ראש ממשלה, מה הוא עושה?
א' אומר למשטרה לטפל בזה, מעמיד אנשים למשפט, אני מקווה שעוד יעשו את זה דרך אגב, נותן כנסות, לא נותן תקציבים, מה זה נקרא? מעלה אותם לדרך. תשמע, אני אתמול אמרתי על דוכן הכנסת, בטוח זה שם שאתם מכירים, נפטר משה מושקוביץ ביום ראשון שעבר, בנה את אפרת, את ישיבת הר עציון, את מרכז שפיר, באמת אולפנות, ישיבות בכל הארץ. אצל הקדוש ברוך הוא יש לו נקודות, אני אומר לכם אם יורשה לי, לא פחות מלאדמור מבריסק או שהייתה אתמול לוויית ההמונים. היו בלוויה משפחה מצומצמת. האם זה פוגע בזכרו? האם מישהו חושב שאנחנו לא מכבדים אותו? אני לא מבין למה זה צריך להיות.
חבר הכנסת שטרן, האנשים האלה לא מפחדים למות, הם יודעים שהם מדביקים, הם יודעים שהם חולים, אתה תפחיד אותם עם כנסות? הם לא מפחדים למות.
א', אני חושב שאני אפחיד אותם עם כנסות, ב', שישלמו, אם זה לא מפחיד אותם כנסות, אז למה הפיות החרדיות כל כך נלחמות בהכפלת הכנסות?
יותר מזה, עכשיו התפרסם אצל גרינצייג שבכל ינואר רק 90 ומשהו דוחות על פתיחת מוסדות חינוך בכל הארץ, למרות כל מה שאמיר אוחנה אמר, בקיצור, כל חרטה.
לא, אבל הנה, אריה, אתה יודע שהפיות החרדיות, אני אמרתי להם, זה שדווקא אתם, אמרתי להם בדיון בוועדת הכנסת, אמרתי להם, זה שאתם מתנגדים לכנסות ורק צובע אתכם כתומכים בהפרות האלה. לך תסביר לי למה דווקא הפיות החרדיות, דרך אגב גם הערביות, התנגדו להכפלת הכנסות. אם זה לא אכפת להם כמו שאריה אומר, אז הם לא צריכים להתנגד.
זה לא חברי הכנסת החרדים או הערבים שלא מפחדים למות. זה הפלג הירושלמי ונטורי קרתא. אתה תיתן להם כנסות, הם צוחקים עליך.
אתה לא יכול לקחת את הכלים הכי בסיסיים שיש למדינה ולהגיד זה לא משפיע עליהם. אבל מה ישפיע עליהם? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא מטפל בהם בבתי חולים? אי אפשר לא לטפל בהם בבתי חולים.
אי אפשר, לכן.
הם סותמים את בתי החולים. כן? לכן צריך מצד אחד לדבר איתם, לשלב אותם, אבל מצד שני גם להגיד להם שיש גבולות, ואנחנו לא נוותר. דרך אגב, זה בא אחד על חשבון השני, זאת אומרת שהם תופסים מיטות בבתי חולים, ואמרתי לך שלא תתבלבלו, אני כמובן אין צלצילו של ספק שחייבים לטפל בהם, יש כאלה שנשארים בבית ולא מטפלים, או שהולכים מירושלים לשפלה, והם, מה שהם עושים בסוף, מה כואב לי? לי כואב שבסוף, זה מה שמזוהה עם יהדות, דתית, חרדית, לא משנה כמה. אנשים מתרחקים מיהדות בכלל, גם מיהדות נורמלית. אם זאת היהדות, אז תעזוב אותנו מזה. ואני חושב שאנחנו יש עתיד, מביאים אלטרנטיבה. גם בעניין הזה, דרך אגב, אפרופו מה ששאלתי אתכם קודם, אולי אנחנו, באמת, עולים בסקרים, בגלל שחוץ מלהגיד מה לא טוב, אנחנו ביהדות שהם מציגים, אנחנו גם אומרים מה טוב ביהדות שאנחנו מציגים.
ואנחנו אומרים שתודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה
וגם
רבה.
וגם אני לכם, כמובן, תודה.
יפה. אפרת, תעשה לנו דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות ונחזור, יש גם קורונה ויש הרבה דברים, חכו. דוקטור אמיר שחר הוא מנהל חדר המיון בלניאדו, וגם חבר במועצת החירום הארצית למשבר הקורונה, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
שלום וערב טוב גם לכם.
אתם בעצם קוראים היום שוב להתחיל לצאת מהסגר הזה. אני חייב להגיד שהפעם אתם לא לבד. אומר את זה פרויקטור הקורונה שצריך לחשוב איך יוצאים מהסגר. התחיל להגיד את זה רן בליצר שאתמול ושלשום. בעצם למה? אני דווקא רואה תחלואה גבוהה. אני רואה עכשיו בבית חולים ברזילי אם וארבעת ילדיה מאושפזים עם קורונה קשה, כולל ילד אחד במצב לא טוב. מה אתה יודע שאנחנו לא?
כן, קודם כל נכון, אני שמח שאנשים אחרים מתחילים לדבר כמונו. גם רן בליצר אמר על פתיחת המשק, סגר לכל אינו הוגן, וכן הלאה והלאה. אני לא יודע מה קורה בבית חולים ברזילי, אבל אירועים בריאותיים חריגים ודרמטיים, אני יכול לספר לכם בכל מיני, כל מיני מחלות, בכל יום כמעט, וזה לא מדד לשום דבר. כן, אנחנו כרגע בגל של תחלואה, בתי החולים מלאים, או מחלקות מלאות, בתי החולים לא מלאים אגב. בתי החולים בתפוסה של 60, 70, 90 אחוז, אין הבית חולים מלא, על פי דוח משרד הבריאות. כעת מי שאומר סגר, או מי שאמר סגר, יגיד, סגר זו תרופה, שיגיד איך הוא מועיל, איפה הוא הועיל, מתי הוא הועיל, ואנחנו לא ראינו שהוא הועיל בשום מקום.
הסגר הנוכחי באמת לא הועיל.
עכשיו נניח שבאמת מקבלים את המלצותיכם ופותחים את הסגר בהדרגה בצורה מבוקרת, ובשבוע הראשון יהיו לנו 8,000 חולים ליום בממוצע, ובשבוע השני 10,000 חולים ליום, תבוא ותגיד טעיתי, צריך לסגור?
אני ברפואה תמיד אומר, אם אני לא צודק, הייתי בהבחנות שלי ובטיפול, אני תמיד אומר, אמרתי את זה כל החיים, אבל אני לא אומר שנצטרך לסגור, אני גם לא אומר שהוא יותר חולים. קודם כל בואו נעשה אחת ולתמיד, אני נעשה לחזור על זה כל פעם, אין היום 5,000 חולים חדשים, מאומתים חדשים אינם חולים, בכל יום יש עוד 100 או 200 חולים, וזה על פי דוח משרד הבריאות.
נכון, אבל זה המישור ההתייחסות שלנו מההתחלה. כמה מאומתים יש?
חולים פעילים על פי משרד הבריאות, אני מקריא את ההגדרה, מי שנמצא חיובי לנגיף COVID-19 בבדיקת מטוש, גם אם אין לו תסמינים, כל עוד לא החלים או לא נפטר. אין הגדרה כזאת של חולה ברפואה. זאת המצאה שלא היה, הייתה קדמותה מימי היפוקרטס. יש כל יום...
אבל זו הגדרה מההתחלה, מהגל הראשון. אז אנחנו, יש לנו מישור השוואה. גם אם אנחנו יודעים שלא כולם חולים, בוודאי לא קשה.
אז בוא נחשוב, בוא נדבר, בוא נשנה את ההגדרה. בוא נדבר על החולים שמגיעים לבית חולים. אם יש היום 100 ליום, יהיו 300.
בואו אני אתן זום אאוט ממה שאני אומר. אני מדגם של 5% ממדינת ישראל, משרת 500,000 תושבים. כל יום עוברים במיון שלי בין 5 ל-10, 15 חשודים וחיוביים לקורונה, מהם בשבוע האחרון תשפזים בין 1 ל-3 חולים. מחלקת הקורונה כרגע בתפוסה של 100% עם 14 מונשמים. זה 5% ממדינת ישראל פחות או יותר. בבתי החולים מאושפזים בערך 2.5 שבועות, 1,200 חולים שמוגדרים כקשים, בלי להתייחס להגדרה של הקשים. כעת יפתחו, היא תהיה יותר תחלואה, הנגיף הזה לא הולך לשום מקום, אנחנו אומרים את זה חודשים רבים. שלא יוצאים החוצה, הנגיף לא יוצא החוצה, הוא נשאר במשפחה.
אבל אתה אומר שאם יפתחו תהיה יותר תחלואה, נכון? לא הבנתי אותך נכון?
אם יפתחו את הכל תהיה יותר תחלואה, אבל תראו את הילדים, הם לא נמצאים בתי ספר כבר שבועות, וכביכול התחלואה שלהם לא תחלואה, החיוביים שבהם מספרם עולה. זאת אומרת, הם נדבקים בבית, יצאו החוצה, הם פגשו את אחד מהשני, בידבקו יותר. צריך להעמיד את המחלה הזאת שוב בפרופורציה. המחלה הזאת איננה פוגעת בילדים, המחלה הזאת היא בעיקר מסוכנת לאנשים מבוגרים ועם תחלואות.
אבל מלבות. אתה רואה שהגיל הממוצע וגם התמותה מתחילה, מגיעה לגילאים יותר ויותר צעירים.
נכון,
בגל הראשון
נכון,
זה ה-80, עכשיו נכון, זה 60 ו-50.
נכון, פרופסור אלדד, אתה יודע ששפעת גורמת למיוקרדיטיס על צעירים ומזה מתים, לא מדלקת ריאות, ואנחנו מכירים את תופעות אחרות. נכון, שיש תחלואה יותר נרחבת, יש כנראה פריסה שלה, או התפרצות שלה גם אצל אנשים יותר צעירים. נכון, אבל זה הכלי שהשתמשו בו עד היום סגר, לא עבד ואיננו עובד. מה אנחנו אומרים? קודם כל, במקום שאין תחלואה, והתחלואה גם לא משפיעה, בתי הספר והילדים, יאללה, תשחררו אותה, מספיק. הנזק שנגרם למשהות בבית, כולל הבריאותי, החברתי, ההתפתחותי, לעתיד הוא נורא.
42% עלייה בנטיות אובדניות אצל ילדים, זה הנתון שראיתי הבוקר וזעזע אותי. טוב.
אתה צודק וזהו. כי אנחנו אומרים עוד שני דברים, וכל זה אנחנו אומרים את אותו הדבר.
במשפט אם אפשר.
כן. תחזקו את מערכת הבריאות באמת. אל תכריחו את מערכת הבריאות באותם אמצעים לטפל גם בחולי קורונה. תנו לנו עוד אמצעים. ושתיים, תגנו על, נגן על הקשישים, על השבירים, על הפגיעים, יותר ממה שאנחנו מגנים עליהם היום. עד היום הם 40% מהחולים הקשים והנפטרים. עד היום.
דוקטור אמיר שחר, תודה.
תודה רבה.
בריאות טובה ושכל טוב לכולם.
הלוואי. חבר כנסת עודד פורר, שלום.
שלום לך.
שלום, טוב.
יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ישראל ביתנו, לא מדברים עכשיו רגע על ישראל ביתנו, מדברים על דיון שאתה ניהלת בכנסת, במסגרתו הופיעה בזום שירה איסקוב, אותה אישה מדהימה שחיית האדם שהיה נשוי לה ניסה לרוצץ ולשחוט אותה לעיני בנם התינוק, כשבעצם היא באה להגיד ואמרה מה?
היא באה ואמרה, לא ייתכן שהולכים להסדרי טיעון בלי שאנחנו משולבים בתוך הדיון הזה, אם בכלל לעשות הסדר טיעון, ואנחנו יזמנו את הדיון בגלל הפרסומים שמדברים על הסדרי טיעון, ואתה רואה שיותר ויותר תיקים של אלימות במשפחה הולכים להסדרי טיעון, שבסוף מקלים על מי שרצח או שניסה לרצוח או שגרם חבלה בנסיבות מחמירות, וחשוב שתבינו, בן ואריה, החוק שאנחנו חוקקנו לשלילת אפוטרופסות של מי שרצח או ניסה לרצוח, תלוי בסעיף העבירה. עכשיו, אם יעשו הסדר טיעון עם מי שניסה לרצוח את שירה, ויורידו לו בהסדר את סעיף העבירה לחבלה בנסיבות מחמירות, כמו שקורה ברוב המקרים, המשמעות היא שתחזור לו אפוטרופסות על הילד. עכשיו, אתה מדבר על מקרה שבו יש את העדה...
אני אומר לך שאם זה יקרה, יצטרכו לעשות הסדר טיעון איתי גם.
זה הסיפור, אבל זה הסיפור, וההתעלמות הזאת ממה שאומר הקורבן, והיום בגלל הפרופיל התקשורתי הגבוה סביב המקרה של שירה איסקוב, כל מדינת ישראל מזדהה היום עם הקורבנות, מבינה מה קורה ומה המשמעות של קורבנות, אבל תחשוב כמה קורבנות של אלימות במשפחה לא מגיעות לכזה פרופיל תקשורתי.
אבל זה לא רק אלימות במשפחה. חבר כנסת פורר, אתה יודע שגם כשיש נהג שדורס, שיקור ובורח, נוטים ללכת איתו להסדר טיעון, כי זה יותר פשוט, זה יותר קצר, זה חוסך כסף למדינה.
וזה בדיוק מה שדיברנו עליו. חיסכון בזמן שיפוטי הוא לא שיקול במקרה הזה, בטח כשיש לך אפשרויות ברורות להרשעה. אם אתה תופס את הרוצח בזירה, או את מי שניסה לרצוח בזירה, זאת שהוא ניסה לרצוח אותה מעידה, יש את אלה שהצילו אותה, מה צריך עוד כדי להגיע להרשעה? מה עוד הם מחפשים שם בשביל להגיע להרשעה? אתה יודע,
אמרו לי שהסיבה לדבר כזה יכולה להיות בהסדר הטיעון שייתן לה גט, כי הוא עלול להפוך אותה לעגונה. ואני אומר, אני אומר, אפשר להוציא ממנו את הגט על פי תנאי הכלייה, הוא יכול להיות באגפים הכי מסוכנים והכי קשים עד שייתן את הגט, ותאמין לי, הוא ייתן מהר את הגט.
בוא נגיד, אתה יודע, אתה גורר אותי כבר לדיון על דת ומדינה ועל חלקה של הרבנות הראשית ואיך שמדינת ישראל נראית בהיבט הזה של עגונות. אבל כן, לצערי, במקרים האלה יש סחר גם בגט, מי שניסה לרצוח או רצח או פגע מנהל מסחר בגט, כדי לקבל תנאים יותר טובים. פשוט ככה.
תגיד, אתה יודע שאותי מטריד, היא אמרה שהיא לא רוצה... היא לא רוצה להעיד מולו, אני חושב שאין ברירה, במשפט צריך להעיד. אותי מטריד שהחלאה הזה יתחיל לצאת לחופשות עוד כמה שנים, והוא בטח בסוף יחטוף 12 שנה ויצא אחרי 8, כי האיש הזה לא צריך לראות אור יום, או לפחות מאסר עולם. ואנחנו לא יודעים להאשים, להניש פה.
קודם כל, אני חושב שהוא צריך להגיע באמת לשנים ארוכות של 25 שנה ומעלה, אבל בוא נתחיל רגע גם בנושא העדות. גם כאן, ספציפית בעבירות האלה, אתה יודע, קח את מקרה, ואני סוטה קצת מהמקרה הזה, אני אלך למקרה האונס באילת. העדות שהייתה צריכה להעיד בבית המשפט הנאנסת בפני 11 סנגורים, שכל אחד מהם מנהל נגדו חקירה, שעות ארוכות, חקירה שנכנסת לדברים הכי אינטימיים והחישים שלא קשורים בכלל למין העניין, צריך לשנות את הדברים האלה בחקיקה ולקבוע איך מתנהלת עדות כזו. ואין שום סיבה, בטח לא באמצעים הקיימים היום, בין אם זה באמצעות זום ובין אם זה באמצעות חקירה בווידאו שאחר כך מוקרנת בבית המשפט, במקרים okay. כאלה, כן, לאפשר את המצב ולעשות את זה בצורה הכי סטרילית שאפשר.
חבר הכנסת עודד פורר, תודה.
תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
בוא נגיד שלום לנמרוד משגב, ואלה נמרוד.
שלום לך.
ערב טוב.
הוא מורה לאזרחות מהמפגינים בבלפור, גם אח של אורי מסגב, ואתה בילית לילה במעצר?
כן, ביליתי את ליל שבת, נושא שבת במעצר, אחרי הפגנה נוספת, צעדה מגשר המיתרים לבלפור, שבאיזשהו שלב, בהחלטת משטרה לא מובנת, איבדה שליטה.
תגיד, ואתה גם זה שעמד שם וחטפת מחתזית? דיברנו על זה אתמול.
אין, אחד מהם, כל מי שעה, לדעתי אולי 80% ממי שעה בצעדה הזאת, שמנתה לדעתי בין 1,000 ל-2,000 איש, קיבל זרנוקים וסילונים אדירים של מים ללא כל התראה. חשוב לי להגיד את זה, מאז יולי או תחילת אוגוסט, המכתביות לא היו בשימוש. אנחנו חודשים, שבוע אחרי שבוע עושים את הצעדה הזאת, וללא שום קריאה או הכרזה או בקשה להתפנות.
המכתביות פשוט היו עסוקות, הן היו עסוקות בגזרות אחרות. הן שבוע אחרי שבוע התיזו מים על חרדים בכל מיני הפגנות, לא בלוויה, אבל בהפגנות, על נוער הגבעות כשהפגינו בשבועות האחרונים, השתמשו כל הזמן במכתזיות, לא שמעתי אף אחד מהם מתלונן על מכתזיות, רק אתם...
התלוננו יופי.
אז אולי לא הקשבת מספיק טוב, כי אני דווקא שומע גם אותם מתלוננים, וגם הרבה מאוד חברים שלי מקבוצות המחאה השונות, שיוצאים נגד האלימות המשטרתית בכל מגזר שהוא, אם זה הפלסטינאים, או המתנחלים, או החרדים, או האתיופים.
לא, אתם מתלוננים, הבנתי. אבל אני לא שמעתי נער גבעות בא לבכות, התיזו עליי מים.
א', אני לא בוכה, שאלתם אותי מה היה ואני מספר, אני לא בוכה, אני רק מציין מה היה. אם לך זה נשמע הגיוני, שבערב של 5 מעלות בירושלים, אנשים שהולכים עם דגלים ורודים ושרים שירים, פנסיונרים וילדות ונערים וחיילים וסטודנטים וסטודנטיות, מקבלים ללא כל התראה זרנוקי מים לפנים, שמשאירים אותם ספוגים ממים למשך... הערב הקר בירושלים, אם לך זה נשמע משהו תקין במדינה דמוקרטית.
לי נשמע תקין שמכתזית תופעל כשיש אלימות, בהפגנות שלכם למיטב ידיעתי אין אלימות, אין זריקת אבנים בגודל של בלוקים שיש במקומות אחרים, ולכן זה מיותר, רק תגיד לנו איך, באיזה תנאים היית בלילה במעצר?
אוקיי, אז מילה לפני המעצר, אני רק רוצה להוסיף שמה שאמרת בן שהמחאה הזאת היא מאוד לא אלימה, אני חבר למשל בקבוצת חקירה עכשיו, קבוצה שקוראת להקמת ועדת חקירה בפרשת הצוללות, ועכשיו גם במחדלי הקורונה, ואני רוצה לציין שחברים וחברות שלי מהקבוצה הזאת יוכים למעצרים, מעקבים ואלימות משטרתית, הפגנה אחרי הפגנה, שבוע אחרי שבוע. רק אתמול במחאה, חבר מהקבוצה, דניאל אוחנה, נדקר על ידי שוטר שניסה לדקור ולפנשר מיצג מתנפר של צוללת, השוטר פצעי דניאל, וזה פשוט אלימות לא הדיונית כלפי מחאה שהיא מאוד מאוד לא אלימה.
נגמר לנו הזמן הזה על תנאי המעצר, נדבר פעם אחרת. טוב, תשמרו על עצמכם, זה מה שאני יודע להגיד עכשיו. תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונעשה קצת התנחתה עם בדי ארגמן, תכף. הסיפור האמיתי מאחורי האייטם הזה זה שאריה מזמן לא דיבר עם ישראל חסון. בבקשה אריה.
ערב טוב ישראל.
ערב טוב אריה.
מנכ״ל רשות העתיקות, מצאתם בתימנה חתיכת בד קטנה עם צבע ארגמן, ומסתבר לכם שזה בין 3,000 שנה, ואתם טוענים שזה אפילו לא דהה במשך התקופה הזאת. מה הדבר הזה?
תשמע, קודם כל למצוא חומר אורגני אחרי כל כך הרבה זמן, זה רק תנאי המדבר הנפלאים של ארץ הקודש מאפשרים את זה. עכשיו זה מציט את הדמיון. אנחנו יודעים עציון גבר, שלמה, מלכת שלווה, איך חילזון של ארגמן שגדל לו בשפלת החוף או במקומות אחרים, בטח לא במדבריות, מצליח להגיע לשם בדמות בד. על השאלות האלה אנחנו לא יודעים עדיין לענות, ואת זה יצטרכו לבדוק. אבל על העובדה שזה צבע הארגמן המלכותי, ושזה לפני 3,000 שנה בעקבות בדיקות פחמן 14 כאלה ואחרות שתיארכו את זה בצורה מדויקת.
ומה זה היה החתיכת בד הזו? חלק ממה?
לא, זה לא, אז מצאנו בחפירות, חופרים בפארק תימנה, בפארק תימנה יש שם את מכרות הנחושת מהעתיקים שיש בארץ על כל פנים. ומפתחים את הפארק, וכל פעם חושפים טפח, יש שם דברים נפלאים, יש שם ציורי קיר של יותר מ-4,000 ו-5,000 שנה, ובאחת החפירות מצאו שירים של בד אורגני, מצאו שם גם התחה וזיקוק של נחושת, נמצאים. זה באמת מסעיר כשאתה שומע על ההתיישבות בארץ הזו, כל כך הרבה שנים, השנה, בשנתיים האחרונות, חשפנו מ-15,000 שנה ועד היום.
זה טכנולוגיה סופר מתקדמת. זה לא לקחת דיונון ויש לו הפרשה בצבע דיו ולצבוע את המשהו. ההפרשה הזאת של החילזון המסכן הזה היא בכלל שקופה. וצריך איזה תהליך של 3 ימים כדי להפוך את זה למשהו צבעוני. יש לנו מושג איך הגיעו לתהליכים האלה?
יש מושג, בוודאי שיש מושג כיצד עשו את זה, אבל המדהים הוא שכשאתה רואה כמה החילזון הזה מפריש ואיזה כמות של בד זה צובע, אתה מבין כמה חילזונות היו צריכים לקפד את חייהם בכדי להגיע לצעיף אחד מלכותי. ויש לנו מושג כיצד התהליך הזה התבצע וכיצד הוא הופק. אני מזכיר לך שיש לך עוד צבע אחד, זה הטורקיז, שהפיניקים ידעו להפיק בכל רצועת החוף שלנו.
חלט.
כן, אז חלט.
אז אני רק אוסיף לזה, כי זה מאוד מעניין, שבמוזיאון המסגגה, בדור, בחוף דור, והנחשולים, יש שם גם סבא של הרצוג, של בוז'י הרצוג, בדיוק יש שם הרבה חומר על הטכנולוגיה הזו של הצבע הארגמן דרך חלזונות, וזה מרתק, זה מהתקופה הפיניקית, וגם מה שאתם מצאתם זה עוד קודם. אז הנה, אריה דיבר עם ישראל, ואנחנו עכשיו מרוצים מאוד. ישראל חסון, תודה.
כן, אבל אנחנו לא נסיים את השיחה הזאת בלי להגיד שעברו שש שנים.
אנחנו נגיע מיד אחרי הקורונה, סגור, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, החייל שידור עידו כהן, עורך הדיגיטל אמיתי דואק, אחרינו ספורט עם קופן והיללי. אריה, בטיפולך אחרי הקורונה.
אנחנו נגיע. תודה רבה, ישראל.
ביי.